אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד אנחנו נמשיך ונענה על החידות הגדולות של היקום בשפה פשוטה, ללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום, פרק מספר 14 של הפודקאסט, אנחנו מסיימים את הסאגה בת שבעת הפרקים שלנו על החורים השחורים. כמו כל נפילה לחור שחור, גם כאן אנחנו מגיעים לסוף. וכמו כל סוף, אנחנו נסיים בנקודה מיוחדת, כמו באמצע של חור שחור. נדבר הפעם על שימושים אפשריים בחורים שחורים. בניגוד לתוכניות הקודמות, בהן דיברנו על האספקטים היותר תיאורטיים של חורים שחורים, הפעם נדבר ממש על שימושים פרקטיים שאין לנו מגבלות תיאורטיות, אלא רק טכנולוגיות והנדסיות מבחינת הביצוע שלהן. מבוא. מה אנחנו יודעים על חורים שחורים? חורים שחורים הם הדבר הכי מרוכז של אנרגיה וחומר ביקום. אם נתקרב יותר מדי, הם יבלעו אותנו ויוסיפו את האנרגיה שלנו למסה שלהם, לנצח, או לפחות עד שהם יתאדו. מדובר על עצמים אדירים, עוצמתיים ובעלי השפעה מטורפת. כמו כל דבר עוצמתי שאנחנו מגלים, מאז גילוי האש ועד פיצוח האטום, אנחנו מיד חושבים על שני דברים. אחד, איך אפשר להשתמש בו בשביל לייצר עוד כוח חשיבה, עוד חישוב, עוד אנרגיה, לעבור עוד גבולות של היכולת האנושית, ושתיים, כמובן, איך לא, להכין ממנו פצצה ענקית. בין מחשב על לפצצה הגדולה ביקום, בואו נראה מה אפשר לעשות עם החורים השחורים האלו. עכשיו, התשובה האינסטינקטיבית היא שאין הרבה מה לעשות עם החורים השחורים האלה, כי הרי הכל נופל פנימה. אז חוץ מלהשתדל לא ליפול לתוך אחד, מה יש לנו בדיוק לעשות איתם? או, אז יש אפשרות קטנה לרמות פה. יש אפשרות לגנוב קצת אנרגיה מהחור השחור בגלל אפקט אחד מרכזי. החורים השחורים מסתובבים. המכניזמים של חורים שחורים מסתובבים. למה חורים שחורים מסתובבים בכלל? חור שחור הוא לרוב תוצאה של קריסה של כוכב עצום. אם אתם לא בטוחים לגבי זה, אני ממליץ להקשיב שוב לפרק מספר 8. בכל מקרה, כל עצם שמימי ביקום שלנו, החל מכדור הארץ, הירח, השמש, וכן גם הגלקסיות עצמן, נוטים להסתובב סביב עצמם. מכיוון שבחלל אין התנגדות של אוויר או חיכוך, בגדול, ברגע שמשהו מתחיל להסתובב, הוא ממשיך להסתובב לנצח, או לפחות עד שמשהו אחר עוצר אותו. התופעה הזו נקראת תן הזוויתי, והיא תוצר של המסה, הרדיוס והמהירות של העצם. משהו גדול שנהיה קטן יותר מסתובב מהר יותר. דוגמה טובה לזה היא מחליקה אולימפית, המחליקה על הקרח באולימפיאדה. היא מתחילה להסתובב עם יד ורגל באוויר, וברגע שהיא מקרבת אותם לגוף שלה, היא מסתובבת הרבה הרבה יותר מהר. אם אתם לא בטוחים, תסתכלו על זה רגע. מכאן, אנחנו יודעים שככל שעצם גדול, המסתובב מהר יותר, נדחס יותר ומסתובב עוד יותר מהר. בקריסה של כוכב עצום, יש לנו עצם גדול שמסתובב ונהיה מאוד 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 קטן, חור שחור, ולכן הוא מסתובב אפילו מהר יותר מהכוכב. החור השחור ממשיך להסתובב, הוא מסתובב מהר מאוד. יש חורים שחורים המסתובבים מיליוני פעם בשנייה אחת. למה זה משנה לנו בכלל? זה משנה לנו כי חורים שחורים מסתובבים מכילים אזור הנקרא הארגוספירה. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל אני אזכיר. הארגוספירה היא אזור הנמצא מחוץ לאופק האירועים של החור השחור. מחוץ לאזור ממנו אי אפשר לברוח יותר. בארגוספירה אין חובה ליפול לתוך החור השחור, אבל אין שום אפשרות לעמוד במקום. העיוות של מרחב הזמן סביב אופק האירועים של החור השחור יוצר אזור שבו מרחב הזמן מתוח מאוד. אמנם לא אינסופית כמו בתוך אופק האירועים, אבל הוא כן מותח את מרחב הזמן בצורה כזו שחייבים להסתובב. עקרונית אפשר להיכנס לארגוספירה ואז לצאת תוך השקעת כמות אנרגיה סופית. זה לא יהיה כיף גדול, כי כל מי שנכנס לשם צריך להסתובב במהירות עצומה סביב החור השחור. קצת דומה להיכנס למערבולת או לקרוסלה נורא מהירה. אבל אפשר לצאת משם. המסה של החור השחור גורמת לנו לרקוד שם, אפילו אם אנחנו לא רוצים. צריך לנוע מהר יותר ממהירות האור רק בשביל לעמוד במקום. וזה לא אפשרי, לכן מסתובבים. כאן אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו באים לגנוב אנרגיה מהחור השחור. יש הרבה אנרגיה לגנוב. באמצעות תהליך מורכב הנקרא תהליך פנרוז, ניתן לגנוב אנרגיה מחור שחור מסתובב. בתהליך הזה, חומר הנכנס לארגוספירה מתפצל לשני חלקים. אנחנו מתכננים מכשיר כלשהו הנכנס פנימה ומתפצל. אנחנו מכניסים רקטה לחור השחור. הרקטה הזו מסתובבת מהר ומהר ומהר, יותר ויותר, בגלל אפקט הסיבוב בארגוספירה. זה קצת כמו להיכנס לטורנדו ולפתוח מפרס. אנחנו מאיצים בגלל הרוח. במקרה הזה אנחנו מאיצים בגלל הכבידה, אבל זה די דומה. בשלב מסוים, הרקטה שלנו מתפצלת לשתיים. חצי אחד שלה נופל לתוך החור השחור, והחצי השני יוצא ממנו. אם נעשה את החישובים שלנו כמו שצריך, נוכל לגרום לכך שמהירות הסיבוב תוציא את החצי שיצא החוצה עם יותר אנרגיה ממה שהכנסנו במקור לחור השחור. המומנטום נשמר, אך ניתן להפיק יותר אנרגיה ממה שהיה במקור. ומי שמשלם את המחיר הוא החור השחור, שמאבד קצת אנרגיה בתהליך. התהליך מביא לירידה קלה בטנה הזוויתי של החור השחור, כלומר אנחנו מעטים מעט מעט את הסיבוב שלו. המומנטום הזה מומר לאנרגיה. הכמות המרבית של האנרגיה שניתן להפיק מחור שחור שווה לכ-30% מהמסה שלו. רק בשביל להבין על מה אנחנו מדברים, המשוואה המפורסמת של איינשטיין, E שווה MC בריבוע, בעצם אומרת אנרגיה, E, שווה למסה, M, עם איזשהו מספר מסוים, C בריבוע. אבל הרעיון הוא שגרם אחד של חומר יכול להיות מומר לאנרגיה תאורה השווה ל-21 קילוטון, TNT. להשוואה, פצצת האטום שנחתה על הירושימה הייתה כ-15 קילוטון TNT. בעבור חור שחור במסה של 3 פעמים השמש, שזוהי המסה הקטנה ביותר שיכול להיות לחור שחור כוכבי, הכמות הפוטנציאלית מהתהליך הזה היא הרבה 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 מעבר לכמות אנרגיה שאנחנו צריכים. אבל אנחנו רוצים לחשוב בגדול, לא? בואו ניקח את החור השחור הענק במרכז גלקסיית שביל החלב. אם נגנוב ממנו 30% מהמסה, נקבל כמות אנרגיה השווה לכל האנרגיה שמפיצים כל הכוכבים בשביל החלב ביחד במשך 1 מיליארד שנים. זה מטורף בכל קנה מידה. בואו נחשוב עוד יותר בגדול. למה להסתפק רק בלזרוק חללית שתיכנס פנימה ותעוף החוצה עם האנרגיה של החור השחור? בואו נבנה מכשיר בסגנון הבא. אם ניקח חור שחור ונעטוף אותו לחלוטין במראות ענק, מה נקבל? אז בואו ניקח את החור השחור המסתובב מאוד מאוד מהר, ונבנה מערך של מראות המקיף אותו. נכין את המראות האלה בעובי של 10 סנטימטר. במצב הזה מספיק לקחת אסטרואיד גדול, המתכת שיש עליו תספיק לנו כדי להכין מראות שיספיקו כדי להקיף את כל החור השחור. ברגע שהמראות שלנו יהיו מורכבות, אנחנו צריכים לראות קרן אלקטרומגנטית לתוך החור השחור. האור פוגע בחור השחור במהירות האור. חלק קטן ממנו נופל לתוך החור השחור ועובד לנצח, אבל חלק חזק ממנו פוגע בארגוספירה. מסתובב, צובר כוח, הוא פוגע במראות וחוזר פנימה. התהליך הזה ממשיך עוד ועוד ומייצר עוד ועוד ועוד אנרגיה. הגלים נהיים יותר ויותר חזקים. התהליך הזה נקרא Super Radiant Scattering, וזהו תהליך של קיפוץ בין המראות תוך שהגלים נהיים חזקים יותר ויותר. הגלים האלו מכילים המון אנרגיה פוטנציאלית. מה נעשה עם כל האנרגיה הפוטנציאלית הזו? אפשרות מלהיבה מספר 1. בואו נפוצץ דברים. איך הופכים חור שחור לפצצה האולטימטיבית? אם ניתן לגלים האלו להמשיך לקפץ מצד לצד בתוך החור השחור, הם ימשיכו לצבור כוח ויהיו חזקים יותר ויותר. הגלים האלו מתחזקים באופן אקספוננציאלי ומגיעים לכמות אנרגיה עצומה. על עוד גלים האלו אנחנו מעמידים בתוך המראות, הם לוקחים עוד ועוד אנרגיה מהחור השחור. בנקודה מסוימת, המראות שלנו מתפוצצות. הפיצוץ הזה יהיה הרבה יותר חזק מסופרנובה, או פיצוץ של כוכב כלשהו עצום קורס. מדובר על פיצוץ עם אנרגיה פוטנציאלית הגבוהה יותר מכל תהליך אנרגטי שקיים בטבע. הרעיון הזה מכונה פצצת החור השחור, והוא מתייחס לאפקט שדיברנו עליו. הרעיון שתנופה ואנרגיה זוויתית עשויים להיות מועברים מחור שחור מסתובב לחלקיק המפוזר על ידו הוצע על ידי רוג'ר פנרוז בשנת 1971. הדיון הראשון באפקט הזה של פצצת החור השחור נחקר בשנת 72. אם השפעה כזו הייתה מתרחשת באופן ספונטני, היא הייתה עשויה להצביע על פיזיקה חדשה מעבר למודל הסטנדרטי, אבל אין לנו ראיות לכך בשום מקום ביקום. בכל מקרה, הפצצה הזו תהיה חזקה יותר מכל דבר אחר, ועקרונית קיימת אפשרות להכין פצצה כזו מחור שחור כלשהו, ובעזרת חור שחור אחר לגרור אותה לנקודה כלשהי ביקום, ולפוצץ אותה. זה יכול להיות הנשק הגרעיני של המלחמה הבין גלקטית מעוד כמה אלפי או מיליוני שנים, במאבק האחרון נגד האימפריה הגלקטית הרשעה. צריך להגיד שאפשר להשתמש באנרגיה הזו גם להעיר ציוויליזציות ביקום העתידי, הרבה מעבר למוות של כל הכוכבים. יכול להיות שחורים שחורים כאלו יהיו מקור האנרגיה האחרון ביקום הגוסס. זו אפשרות הומנית יותר מפצצה ענקית. בכל מקרה, אנחנו בפודקאסט נגד אלימות. אז מה עוד אפשר לעשות עם החורים השחורים האלו, חוץ מלהכין מהם פצצות ענק, או להעיר בהם את הציוויליזציות המתקדמות ביותר ביקום הגוסס בעוד טריליוני שנים? מה נעשה איתם? אפשרות מלהיבה מספר 2. מחשב על המבוסס על חור שחור. מה ההבדל בין חור שחור למחשב? השאלה הזו נשמעת כמו התחלה של בדיחה, אבל היא שאלה מרכזית בפיזיקה של היום. נהיה מסתכל על כל מערכת מורכבת כסוג של מחשב. על אלקטרון, פוטון וכל חלקיק אלמנטרי אחר, יש איחסון של ביטים של דאטה. בכל פעם ששני חלקיקים כאלו נפגשים, מידע מועבר ביניהם. אבל חורים שחורים נראים כמו היוצא מן הכלל, הרי חומר יכול רק ליפול אליהם, ויש את פרדוקס המידע עליו דיברנו, הנובע סביב המידע הנופל החור השחור וההשמדה שלו. בכל מקרה, אפשר לתאר כל מבנה פיזיקלי בטבע, וגם את היקום כולו, באמצעות כמות הביטים. זה אחד העקרונות הבסיסיים ביותר במדעי המחשב. אפשר להציג באמצעות ביטים הכל, מחיבור מספרים ועד Red Alert 2. עכשיו, ניתן לתכנת מחשב בו יש שערים לוגיים כמו AND או OR, וכאשר הביטים שעוברים בו הם אלקטרונים המקודדים בצורה קוונטית לקיוביטס. זה הבסיס למחשבים קוונטיים, אנחנו נקדיש להם פרק נפרד, אבל מדובר על רמת יעילות גבוהה מאוד של כוח מחשוב. הרעיון הוא שאנחנו לא יודעים האם ביט הוא 0 או 1 כמו במחשב רגיל, עד שמודדים אותו. מדידה של ביט תפיל את כל הביטים האחרים ל-1 ו-0 בהתאם. כמו בדוגמה שלנו עם פיצה פטריות או פיצה זיתים מהפרק הקודם. התהליך הזה יכול לעבוד גם על שפות תכנות כמו C או Java. החלקיקים הם המשתנים. האינטראקציות ביניהם יכולות ליצור כוח חישוב עצום, הרבה מעבר לכל דבר שניתן לדמיין. לדוגמה, מחשב רגיל הופך ביטים בערך 10 בחזקת 9 פעמים בשנייה. הוא מאחסן 10 בחזקת 12 ביטים על כל 100 בית. אם חוק מור נכון, המכתיב הכפלה של כוח המחשוב בכל שנתיים, ובתנאי שהוא שומר על עצמו, אנחנו נראה באמצע המאה ה-23 מחשב מהסוג שאנחנו מדברים עליהם כרגע. נצטרך למצוא דרך לשלוט על החלקיקים הנעים בפלזמה החמה יותר מהטמפרטורה של השמש, כולל תיאום ופתרון בעיות, אבל זו כבר בעיה של מהנדסים ולא שלנו. אם כל חלקיק חומר ניתן להמרה למחשב באמצעות הפיכתו לאנרגיה והנאה של מחשב קוונטי, הרי שחור שחור הוא המחשב האולטימטיבי. המון מסה בשטח קטן מאוד. ככל שהמחשבים קטנים, כוח הכבידה סביב האנרגיה שלהם גורמים להשפעות כבידתיות חזקות יותר, מה שיכול, תיאורטית, לגרום להיווצרות של חורים שחורים. תחשבו שאתם שואלים את המחשב שאלה כל כך מסובכת, שהוא משקיע בה כל כך הרבה אנרגיה, עד שהמסה של החישוב מובילה לקריסה לחור שחור. לא נעים. קילוגרם אחד של חור שחור, בגודל 10 בחזקת מינוס 27, או אקסומטר, הוא קטן בהרבה מפרוטון. גודל כזה של חתיכה של חור שחור יכול לבצע בערך 10 בחזקת 51 אופרציות בשנייה. זה כמות אופרציות שיש בקילו של חומר רגיל. העניין הוא שבגלל שאנחנו עובדים בגדלים הרבה יותר קטנים, זיכרון העיבוד של המחשב נהיה הרבה יותר משמעותי. בנוסף, חור שחור הוא מאבד הרבה יותר מהיר. הזמן שלוקח למחשב להעביר ביטים הוא מהירות האור, או הזמן שלוקח לאור לעבור מצד אחד של המחשב לצד השני. לכן, בשונה ממחשב על רגיל שפועל על כמה ערוצים במקביל, החור השחור הוא מחשב סדרתי. הוא פועל כמו יחידה אחת והוא לא צריך לרוץ על יחידות חישוב נפרדות ואז להפגיש אותן כמו בזיכרון. הוא יכול לחשב הכל ביחד והיעילות שלו הרבה יותר גבוהה. המשחק הזה יכול גם לעבוד ביחידה הגדולה ביותר, היקום כולו. ניתן לחשב באמצעות המון המון מתמטיקה וסטטיסטיקה שהיקום הנראה עבר עד כה כ-10 בחזקת 123 אופרציות. ניתן להמיר את כמות האופרציות האלה ל-10 בחזקת 71 ג'ולים של אנרגיה. נצטרך מחשב שיכול להריץ 10 בחזקת 106 אופרציות בשנייה כדי להגיע ל-10 בחזקת 123 אופרציות עד כה. על מנת לחשב את הזיכרון הדרוש בשביל להריץ את האופרציה בסדר גודל של היקום כולו, אנחנו צריכים בערך 10 בחזקת 92 ביטים. המספר הזה יכול להיות גבוה יותר, אבל אלו העולמות שאנחנו חיים בהם. במדריך הטרמפיסט לגלקסיה יש לנו את Deep Thought, המחשב תשובה בודדת. המחשב שאנחנו מדברים עליו הוא לא מהסוג שמקבל קלט, מאבד אותו ומוציא פלט. אנחנו מדברים על מחשב המונע על ידי מודל סטנדרטי של מכניקת הקוונטים עצמה. מודל של מחשב המחשב וממדל כל דבר שקיים ביקום. מחשב הממדל את הגיאומטריה של המחשב עצמו עד לשלב בו היקום נהיה הקידוד של המידע על היקום עצמו. מי שלא הבין את כמה שורות האחרונות, לא נורא. כל המטרה הייתה להביא לידיעתכם שזה אפשרי, תיאורטית, לקודד את כל הפעולות הקורות ביקום על חור שחור גדול מספיק. זה לא יהיה פשוט, אבל טכנית זה אפשרי. התוצאה של יחסון מידע ועיבודו בסביבת חור שחור יכולה להיות בסיס להבנה רחבה יותר של היקום. ניתן לקודד בתיאוריה את כל התהליכים שקורים ביקום על פני חור שחור, או לכל הפחות במכשיר המקיף את החור השחור ומנצל 100% מהאנרגיה שלו. קצת דומה לפצצת החור השחור, רק שבמקום להמיר את האנרגיה לפצצה, אנחנו ממירים אותה לכוח מחשוב. דמיינו מחשב רגיל המונע באמצעות אנרגיה גרעינית. ניתן להשתמש באנרגיה גרעינית בשביל לפוצץ עיר, אבל אפשר להשתמש בה גם בשביל להפעיל מחשב על. אבל למה שנרצה להפעיל מחשב כל כך גדול וכל כך חזק שיכול לבצע כל אינטראקציה ביקום עד לרמת החלקיק? אפשרות מלהיבה מספר 3. היקום הוא סימולציה. תשארו איתי. האם אנחנו חיים בסימולציה? אם ניתן להפעיל מחשב שיריץ כל סימולציה של היקום כולו, כלומר, יחשב כל תהליך שקורה ביקום, האם יכול להיות שזה כבר קרה? יכול להיות שאנחנו חלק מסימולציה כזו? בואו נתחיל מלהגיד שהחושים והמוח שלנו יכול לאבד רק חלקיקים מהעולם. אנחנו לא מקבלים שום דבר ישירות מהעולם, אלא דרך עיבוד של המוח. אין לנו שום אינדיקציה לכך שמשהו קיים מעבר למוח. האם זה אפשרי שאנחנו לא אמיתיים ואנחנו אפילו לא יודעים את זה? אם ההבנה הנוכחית שלנו של הפיזיקה נכונה, אז זה לא פיזיבילי עבורנו, אבל ציוויליזציה מתקדמת יכולה לבנות מחשב סביב חור שחור על מסיבי, והיא תוכל לסמלץ את היקום כולו. עכשיו שימו לב שאנחנו לא מצריכים לסמלץ את היקום כולו כדי ליצור סימולציה. כמו שאמרנו, המוח שלנו הוא כל מה שיש. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להכין מספיק יקום כדי לרמות התושבים של הסימולציה שלנו לחשוב שהם אמיתיים. מה לגבי דברים קטנים כמו וירוסים, תאים, חיידקים? אנחנו לא צריכים אותם. כשנפעיל מיקרוסקופ, מה שנראה ייווצר מיידית. כנ"ל אטומים, מכוניות, השמש, כל דבר. לא צריך לדמות הכל כל הזמן, אלא רק את החלק שאתם באים איתו במגע. שום דבר לא קיים עד שלא נסתכל עליו או ניגע בו. זו המשמעות של סימולציה, קצת כמו במשחק סימס. כל עוד אנחנו לא משחקים בסימס מסוים, המשחק עבורו לא ממשיך. כל עוד אנחנו לא מבקרים בבית של משפחה מסוימת, המשחק עבורה לא משוחק. הגוף שלך עשוי להרגיש כאילו הוא מלא בדברים נוזליים ומבעבעים, אבל הוא עשוי להיות ריק לחלוטין עד שתחליטי לפתוח אותו. הדרישה המינימלית ביותר עבור הסימולציה שלנו היא התודעה של בני האנוש הווירטואלים. יכול להיות שאנחנו תודעות החיות בסימולציה, ובשביל זה צריך שכמה הנחות יתקיימו. יש 4 הנחות לסימולציות לפי הגרסה של ניק בוסטרום. אם 4 הנחות האלו מתקיימות, אין לנו שום דרך להניח שאנחנו לא חיים בסימולציה. ייתכן והסימולציה נבנתה על מחשב על סביב חור שחור. המוח שלנו פועל במהירות של בערך 10 בחזקת 17 או 100 מיליון פעולות בשנייה. אנחנו רוצים לדמות את כל בני האדם שקיימים בעולם, בשביל זה צריך כוח מחשוב אדיר. זוהי ההנחה הראשונה. ההנחה השנייה, ההתקדמות הטכנולוגית וההנדסית תימשך ולא נהרוג את עצמנו. באותה מידה שאנחנו עברנו ממקלות ואבנים לקרקרות ולחלליות, אם ההתקדמות שלנו תימשך, נוכל להתקדם לכיוון סיביליזציה הבונה מחשב סביב חור שחור. זה מאוד רחוק מאיתנו היום, אבל תיאורטית ניתן לבנות מחשב כזה סביב חור שחור, ואגב גם סביב כוכב רגיל. אם כל המטרה היא לסמלץ כמה מיליארדי תודעות של בני אדם, נוכל להסתפק במוח המטריושקה, מעין מגה מבנה תיאורטי הבנוי ממיליארדי חלקיקים המסובבים את עצמם סביב כוכב, ניזונים מהקרינה שלו ומעבירים את כל האנרגיה לכוח מחשוב. למחשב בקנה מידה כזה לא יהיה מספיק כוח לדמות אלפים רבים או אפילו מיליוני אנושויות בו זמנית. אם נמיר את הכוכב שלנו בחור שחור או רצוי בחור שחור על מסיבי, נוכל להעלות דרמטית את כוח המחשוב. זאת ועוד, אם נפעל באמצעות כוח מחשוב קוונטי, ניתן יהיה לבנות כזה מחשב שיסמלץ את היקום כולו, ולא רק את התודעות האנושיות. כמובן שאם נשמיד את עצמנו בדרך, המשחק נגמר. לכן זוהי ההנחה השנייה. ההנחה השלישית, יש ציוויליזציות מתקדמות שרוצות להריץ סימולציות. כשאנחנו מדברים על ציוויליזציות מתקדמות מאיתנו במיליוני שנים, אנחנו לא יודעים ממה אנחנו מתמודדים. לחשוב שאנחנו יודעים מה ישויות חזקות כאלו רוצות, זה די יהיר. דמיינו את הזבוב החכם ביותר על כדור הארץ, חי לצד הבורסה בניו יורק. הזבוב סקרן לגבי איך הבורסה עובדת, אז אנחנו מנסים להסביר את זה. למרבה הצער, אין לזבוב שום סיכוי להבין מה זה בורסה, מה זה כסף, מה זה מניות ועוד. אין למושגים האלו שום היגיון בחיים הזבוביים שלו. אותו דבר יכול להיות איתנו לגבי ישויות מתקדמות. למה שהם ירצו בכלל ליצור סימולציה של היקום? בהשוואה אליהם אנחנו יותר חלשים מזבובים. הרצת סימולציות יכולה להישמע להם כמו רעיון מטופש או חסר היגיון. אבל אם הם רוצים להריץ סימולציה וכל ההנחות מתקיימות, קיים סיכוי שאנחנו חיים בסימולציה. וכאן נכנסת ההנחה הרביעית. אם ישנן הרבה סימולציות, אנחנו ככל הנראה בתוך סימולציה. אם קיימת ציוויליזציה מתקדמת שיכולה לבנות סימולציה כזאת, יכול להיות שיש הרבה מהן. בכל מקרה, אם לישות כלשהי יש גישה לכוח עיבוד שהוא לכל דבר ועניין בלתי מוגבל, הן יכולות להריץ לא רק סימולציה אחת, אלא אפילו מיליוני או מיליארדי סימולציות של יקומים מרובים. אולי יש שם טריליונים על גבי טריליונים של תודעות שונות שיוצרות עוד ועוד סימולציות. במקרה הזה, יכול להיות שעל כל ישות אמיתית ביקום יש מיליארד סימולציות. ברור שבמצב כזה, הסיכויים שאתם אחד מ-990,999,999,999 די גבוהים שאתם סימולציה. יכול להיות שאין מציאות בכלל. יכול להיות שכולנו חיים בסימולציה. אגב, ייתכן עוד מצב, הוא אפילו מפחיד יותר. ייתכן שמחשב העל הזה לא מריץ סימולציה של היקום כולו. ייתכן שהוא מריץ סימולציה פר תודעה ולא פר יקום. במצב הזה ניתן להריץ את היקום כולו עם תודעה אחת בלבד. ניתן להריץ יקום שלם בעבור תודעה אחת בלבד. בכוח מחשוב זעיר יחסית ניתן לבנות מנגנון סביב חור שחור המדמה בזמן אחת כמה מיליארדי תודעות הרצות בנפרד ביקום משלהן, ולהכניס לכל יקום כזה טוויסט מסוים, כדי לראות איך תודעה מתנהגת. יותר מזה, אפשר לקחת תודעה אחת, לשכפל אותה בכמה טריליוני עותקים, ולשחק איתה תחת הנחות שונות. אם אנחנו חלק מתודעה כזו, בואו נעצור שנייה ונחשוב. האם יש תודעה כלשהי ביקום שאתה יכול להגיד בוודאות של 100% שהיא קיימת? האמת היא שיש רק תודעה אחת כזו. רק התודעה שלך. אין לך שום ראיה שקיימת תודעה כלשהי מעבר התודעה שלך. לא של בני אדם אחרים ולא של בעלי חיים אחרים. במצב הזה, ועם כל 4 הנחות של הסימולציה מתקיימות, ניתן להניח שלא רק שהיקום כולו הוא סימולציה, אלא שאתה היא התודעה היחידה ביקום הזה. הכל תוכנן סביבך רק בשביל לבחון משהו, או שאולי זה משחק סימס כזה של ציוויליזציה מתקדמת, או סיבה שהיא כנראה הרבה 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 יותר גדולה מאיתנו. במצב הזה ייתכן וכל תודעה היא סימולציה אחרת על יקום אחר המורץ בנפרד. בכל יקום כזה הכל שונה לחלוטין, או בכלל לא. ואולי התודעה היא זהה וכל האלמנטים משתנים. אוקיי, קצת כואב לי הראש, אבל נראה לי שאתם מבינים את הכיוון. כמובן שכל מה שאני אומר פה מבוסס על הנחות רבות, והתרחקנו קצת מחוף המבטחים של המדע. ההנחות האלו לא באמת יכולות להיבדק. כמובן שגם הרבה מדענים לא בדיוק מסכימים עם הניסוי המחשבתי שעשיתי פה ב-10 דקות האחרונות. אני מבקש בשלב הזה לא לנסות לשרוף את הבית או לשבור כלים במטבח בשביל לגלות האם הם חלק מסימולציה או לא. גם כי אין לך סיכוי לגלות באמת, וגם אם תגלי שאת חיה בסימולציה, so what? זה לא באמת משנה הרבה עבורך. גם אם את חלק מסימולציה שבה את השחקן היחידי על המגרש. מה זה משנה בדיוק? תבחרי לעצמך את הסיפור. האם את מעדיפה שאנחנו נחיה בתוך סימולציה של מחשב, או שאנחנו חיים על גוש סלע הדוהר דרך הכלום הנצחי במרחבי האינסוף של היקום. כל הסיפורים האלה מאוד מוזרים. כל מה שיש לנו לעשות כרגע הוא לשבת בכיסא וליהנות מהנסיעה שלנו או מהסימולציה שלנו. הכל בסדר. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. בפרק הזה, האחרון שלנו בסדרת החורים השחורים, דיברנו על שימושים אפשריים בחורים שחורים. דיברנו על שני שימושים אפשריים בחורים שחורים, הנובעים מהעובדה שחורים שחורים מסתובבים. הסיבוב של החור השחור יוצר מערבולת סביבו שקראנו לה ארגוספירה. מה כוחות הכבידה המאיצים למהירות עצומה כל מה שנופל פנימה? ניתן בעיקרון לתכנן מכשיר הנופל פנימה, משלם מסה מסוימת לחור השחור ויוצא החוצה במהירות עצומה וככה מרוויח יותר אנרגיה. על כן, בסך הכל ניתן להוציא מהחור השחור יותר אנרגיה ממה שהכנסנו, וכך ניתן להגדיל את המאזן האנרגטי. הצענו שתי אפשרויות להתקדם מכאן. אחת היא לבנות מנגנון של מראות סביב החור השחור ולתת לקרני אור לרוץ בפנים. האור יקבל עוד ועוד אנרגיה עד לשלב בו האנרגיה בתוך המראות תהיה כל כך חזקה שהיא תוביל לפיצוץ בסדר גודל של סופרנובה. הרבה יותר מכל הכוכבים בגלקסיה ביחד. פצצה כזו תהיה הרסנית ומטורפת בכל קנה מידה. פתרון הומני יותר הוא לרתום את כל האנרגיה לטובת האנושות. ניתן להשתמש באנרגיה הזו בשביל להאיר ולחמם את היישובים האחרונים ביקום בעידן האפל שבעוד טריליוני שנים, אחרי שכל הכוכבים יכבו. בנוסף, ניתן להשתמש בו כדי להאיר ולחמם דברים נוספים, ואפשרות נוספת היא להשתמש באנרגיה הזו כדי ליצור מחשב על. דיברנו על כך שמחשב במהות הפיזיקלית שלו לא שונה מהותית מאלמנטים אחרים בטבע. ניתן לקודד כל דבר באמצעות מחשב, וכוחות המחשוב עולים בטירוף כאשר לוקחים בחשבון את השימוש האפשרי במסה ובאנרגיה העצומה הנמצאים בחורים שחורים. שימוש כזה ירתום למחשב שלנו כמות אנרגיה עצומה, ונוכל לעשות בשימוש כדי לחשב כל תהליך הקורה ביקום. האפשרות של חישוב כל תהליך ביקום פותח את הדלת לסימולציה שניתן להריץ על היקום עצמו, באמצעות המחשבים האלו. אם זה נכון, נוכל להריץ סימולציות כאלו על היקום עצמו, ולבנות תודעות שלמות באמצעות כוח מחשוב, מה שיאפשר להריץ סימולציות בקנה מידה קוסמי. ניתן להריץ סימולציות כאלה ולהריץ כל כוח מחשוב באמצעות מחשב העל הזה. ואם כמה הנחות מתקיימות, היקום כולו, כולל אותי, אותך ואותך, הוא סימולציה. אנחנו יכולים להיות לא יותר מסימולציה, ואולי בכלל לא. זה כבר פילוסופיה ואפילו ספקולציה. בכל מקרה זה מרתק. ובנימה זו, אנחנו מסיימים את המסע שלנו סביב חורים שחורים. מקווה שנהניתם לעבור מהחור השחור עצמו, מהנפילה לתוכו, ועד לסימולציה מטורפת של היקום כולו. אני מקווה שפתחתי לכם דלת להתעניין אפילו יותר בעצמים המוזרים ביותר ביקום. החורים השחורים. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל והחורים השחורים לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר שנבחר. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנות של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק, וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אל האינסוף, מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובתכם לפרקים. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אל האינסוף מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם. אז אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם חברים שלכם. שתפו עם ההורים שלכם, סבא וסבתא שלכם. שתפו עם השכנים שלכם. שתפו עם הדמויות שיצרתם במשחקי סימס לאורך השנים, שאתם לא בטוחים שהם יודעים בעצמם שהם חיים בסימולציה. שתפו עם כל מי שתרצו וכמה שיותר, ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.